הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם דוקטור תומר פרסיקו. שלום, תומר.
שלום, אברום.
חוקר של הדאטה העכשווית, שזה מכסה הכל, נכון? מרוחניות ועד פונדמנטליזם,
בדיוק.
וכל מה שבאמצע. עמית מחקר במכון הרטמן, חוקר במרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, פעיל למען חופש הדת, ואת כל אלה אתה מנגיש לציבור השכם והערב בבלוג באמת הנהדר שלך, שנקרא לולאת האל.
תודה רבה.
תודה רבה לך. בוא נדבר על הספר האחרון שהוצאת, הוא פחות מספר, הוא מסה בעצם, הוא...
הוא ספר מבואי.
אוקיי, הוא מבוא. הוא מבוא לספר הגדול שתכתוב, או שיכתב.
כן, כן. הוא באמת ראשון בסדרה, שנקראת סדרת אתגרי הדמוקרטיה, שיוצאת מטעם מכון רובינשטיין, מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, יחד עם הוצאת כנרת זמורה, ומטרתנו הוא להעשיר את השיח בישראל על אתגרי הדמוקרטיה.
אני רוצה רק לדייק אותך, זה יצא בהוצאת דביר.
מה אמרתי?
כנרת זמורה. כנרת זמורה היא הבעלים של דביר, ודביר מעבר להיותו בית המקדש, דביר זאת ההוצאה של ביאליק. ששם הוא הוציא את כל היצירות הגדולות שלו.
חידשת לי, אוקיי, נהדר.
הספר הוא על, הספר מבואה הוא על, המבוא הוא על ליברליזם. אתה עוסק בזה המון, המון זמן, המון שנים, מהמון כיוונים. אז מה זה ליברליזם?
אוקיי, הספר נקרא ליברליזם, שורשיו, עקרונותיו ומשבריו, והוא באמת, באמת מנסה להיות ספר מבואי וכולי. בוא נגדיר ליברליזם. בוא. ליברליזם היא מסגרת פוליטית שמחזיקה שלפרט יש מימדים או עומקים שונים, שמימושם משמעותם החירות שלו. הוא כדי להיות חופשי, הפרט חייב לממש את אותם עומקים ומימדים. אנחנו קוראים לעומקים ולמימדים האלה זכויות, אוקיי? והליברליזם מחזיק שהשלטון צריך להגן על הזכויות האלה, לאפשר את מימושם החופשי.
או לא להפריע להם.
לפחות לא להפריע. וכמו כן, שלכולם יש את המימדים האלה. לכל האנשים בעולם יש את אותם מימדי עומק, אותם זכויות, הזכויות האלה הן אוניברסליות, ויש שוויון בין כל בני אדם שמחזיקים את הזכויות האלה.
אנחנו מדברים על ליברליזם, הביטוי הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא הליברליזם של האדם, של האינדיבידואל, חירותו וזכויותיו, ולא מדברים על הליברליזם הכלכלי, שהוא אותה מילה, אבל אחר.
כן, אבל יש קשר ביניהם, כמובן. זכות הקניין היא אחת הזכויות הראשונות שהוכרו, והרצון של האינדיבידואל, שהממשלה לא תתערב לו במה שהוא עושה עם קניינו, הונו, כישוריו וכו', זה חלק מהעניין. אני בהחלט אגיד, ואולי זה ישמע קונטרוברסלי, אבל הקפיטליזם הוא חלק מהליברליזם.
כן, למרות שהיום פוליטית, אתה יכול לפעמים למצוא ליברל וליברל משני הקצוות של המפות הפוליטיות.
נכון.
כלומר, הליברל הכלכלי הוא יתפס כימני ויפעל כימני, והליברל האנושי, החירותני, לא, יש מילה כזאת? האינדיבידואל החירותי, החותר למען זכויותיו, יהיה איש שמאל.
אולי יותר נגיד הומניסטי.
אז כלומר, הליברליזם...
אז יש הרבה סוגים של ליברליזם, הליברליזם אחרי ההגדרה הראשונית הזאת מתפצל, ויש אנשים שמדגישים יותר את החשיבות של השוק החופשי וזכות הקניין, ויש אנשים שיגידו, רגע, בעצם מה שחשוב באמת בליברליזם זה האוטונומיה של הפרט.
אז אנחנו שם, היום אנחנו בפרט ובאוטונומיה שלו, ביום אחר... נעסוק בכסף שלו.
אני רק אגיד, אותם ליברלים שאומרים, רגע, חשוב לנו האוטונומיה, אומרים, ואם אנחנו נחשוב על זה עד הסוף, נראה שהפרט לא באמת יכול לממש את האוטונומיה שלו, אם הוא למשל גר ברחוב, כן? או אם אין לו כלום. אז המדינה, אם היא רוצה באמת להגן על זכויותיו של הפרט, חייבת לספק לו תנאים מינימליים למימוש האוטונומיה
שלו. אז אנחנו עכשיו מגיעים לביטוי הבא, המדינה, שתכף נראה מי היא, כלומר, נגיד לה שלום עוד רגע, אבל אנחנו מדברים לפחות בעולמות שלנו על דמוקרטיה ליברלית, שהיא סוג של איזון בין דמוקרטיה הוא הבאה של רצון הרוב, והליברלי הוא הגנה על היחיד, זה היחיד והרבים.
בדיוק.
אוקיי?
בעצם, אם הגדרנו את הליברליזם כפי שהגדרנו, אנחנו מבינים מיד שהשלטון במדינה ליברלית הוא מוגבל. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לפרט יש זכויות. המלך לא יכול לזרוק אותי לבית הכלא, או לקחת לי את הרכוש, כי יש לי זכויות מסוימות.
אמור להיות לא יכול.
במדינה ליברלית.
כן, אבל אפילו במדינות ליברליות יהיה מאבקים על הגבלת כוחו של המלך, כאשר אתה אומר חיי שחורים נחשבים, למור המדינה לא מחשיבה אותה ועושה פרופיל מסוים.
נכון, או מיעוטים מסוימים, כמובן, אבל שוב, העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו יכולים להתווכח האם אנשים מסוימים נכללים בחזקת בני אדם, בחזקת אזרחים, בחזקת וכו'. עכשיו בואו נגיע לדמוקרטיה ליברלית. דמוקרטיה ליברלית אומרת, העם, האזרחים יבחרו את השלטון באיזשהו סוג של בחירות, ייצוגיות וכולי, כן? וזה יהיה השלטון. עכשיו, דמוקרטיה בעצם, קודם כל, איפשהו תמיד חייבת לשמור על זכויות מסוימות, אחרת אי אפשר לקרוא לדמוקרטיה. חופש הביטוי, חופש ההתאגדות. אם אין חופש להקים מפלגה, זה כמובן לא יכול להיות דמוקרטיה. אם אין לי חופש ביטוי והחופש לצרוך אינפורמציה שאני רוצה, שוב, כמובן זה לא דמוקרטיה. אבל בכל מדינה דמוקרטית יגיע הרגע שבו רצון הרוב מתנגש עם זכויות הפרט או המיעוט. שהרוב רוצה למשל לנשל את המיעוט מרכושו, מביתו, מאדמתו.
לקחת לו מס, לקחת מיסים, עזוב נישול.
יפה, מיסים יותר גבוהים, משהו כזה. הרגע הזה הוא הרגע שבו הדמוקרטיה נבחנת בהיותה ליברלית. דמוקרטיה ליברלית לא תאפשר לרוב, הגם שהוא רוב, לדרוס את זכויות המיעוט.
ומה המכשיר שבאמצעותו הדמוקרטיה הליברלית מגבילה את כוחו של הרוב כדי שלא יהיה להריץ?
יפה. אז לצורך כך הומצאו כל מיני מכשירים ומנגנונים. קודם כל חוקה. חוקה היא אולי המנגנון הידוע ביותר.
למי שיש.
למדינות שיש, ודאי, כן. שמסרטט מראש את גבולות הכוח של הריבון, של הרוב או המלך או הפרלמנט, מי שלא יהיה, או הנשיא. הוא לא יכול א', ב', ג', יש רשימה של זכויות, רשימה של הגבלות בחוקה. עוד מנגנון יכול להיות שני בתי פרלמנט, כן? פרלמנט תחתון ופרלמנט עליון, כאשר העליון מפקח או ממתן החלטות של התחתון שיכולות לדרוס זכויות של הפרט או של המיעוט. עוד מנגנון יכול להיות מסגרת פדרטיבית, כמו בארצות הברית, למשל, יש ממשלה, יש נשיא וסנאט ובית נבחרים, אבל לכל מדינה יש גם את הממשל שלה, שהוא מין בפר כזה, הוא חוצץ בין השלטון המרכזי לאזרחים, ומאפשר עוד רמה של הגנה. למשל, עכשיו עם הסיפור של ההפלות, כן? ההפלות הן לא זכות, אבל כל מדינה יכולה לכאורה לחוקק כן או לא, כן?
אז זאת אומרת, אם אני מסתכל מקדים את המאוחר ומסתכל על ישראל, אף אחת ממערכות התיווך האלה לא קיימת פה. בעצם בישראל המערכת היחידה שקיימת זה בית הדין הגבוה לצדק.
בדיוק. וזה המנגנון האחרון, בית המשפט העליון, שלכאורה אמור במקרים מסוימים למנוע מהשלטון לדרוס את זכויות הפרט או המיעוט. ואצלנו זה כל מה שיש. ואפילו זה היכולת, או הזכות של בית המשפט העליון לעשות את זה, החובה אולי של בית המשפט העליון לעשות את זה, לא מעוגנת בחוק. בעצם המהפכה החוקתית של ברק, של אהרון ברק, היא העיצוב של בית המשפט העליון, כך שהוא יעשה את זה, או כך שהוא רשמית יוכל לעשות את זה. אנחנו יודעים שבית המשפט כבר עשה את זה עוד לפני אהרון ברק, למשל בפסק דין כל העם.
מכל העם ואלה.
כן, נכון. כן. אבל יש פה עוד איזשהו עיגון של זה, אבל זה כל מה שיש בישראל.
אז זאת אומרת שרק לרגע על ישראל, כדי למצות את הפסקה הזו, היית אומר שבישראל הכנסת והממשלה, שהם כמעט אותו אורגן, הם רצון הרוב, הם הביטוי הדמוקרטי, והמגן הליברלי הוא בית המשפט העליון, או בית הדין הגבוה לצדק?
אפשר לנסח את זה ככה.
ואז כשתוקפים אותו, פירושו של דבר, שהריבון רוצה להרחיב את כוחו וסמכויותיו על חשבון היחיד?
כן, על חשבון הסדר הליברלי, או המרחב הציבורי הליברלי של ישראל, בוודאי. כן? עכשיו, הם באים בשם הדמוקרטיה, לכאורה הם הרוב, אבל קשה מאוד לדמיין היום דמוקרטיה שלא פועלת כדמוקרטיה ליברלית. קשה מאוד לדמיין ממשל שבשם הרוב ידרוס את זכויות המיעוט, ושאחר כך יהיו בחירות שוות והוגנות, שלכאורה יעלו ממשלה אחרת, שתוכל גם לדרוס הפעם את המיעוט מהצד השני. זאת אומרת, זה לא באמת תרחיש שאנחנו יכולים לדמיין. בדרך כלל, שלטון שיפרק את מנגנוני ההגנה של הזכויות, יידרדר ויהפוך ללא דמוקרטי כבר בבחירות הבאות.
מה שפריד זכריה קרא לו אי-ליברל דמוקרסי, כמו דמוקרטיות לא ליברליות, וזה מתרחב בעולם.
זה שגם, קשה גם יהיה בסוף לקרוא לזה דמוקרטיה, הרי אם אורבן...
פורמלית.
למשל, ניקח את הפופוליזם...
אורבן בהונגריה,
אורבן, כן. אם הוא מצמצם את חופש העיתונות, הוא מצמצם את החופש האקדמי בהונגריה.
פגע בבתי המשפט.
בבתי המשפט. חופש הביטוי, אז גם כן... בסכנה. זאת אומרת, האם זו דמוקרטיה, עד כמה זאת באמת עדיין דמוקרטיה, שאנחנו יכולים לקרוא לה אפקטיבית, כן, אפילו ברמה המנגנונית של העניין. זה לא באמת עולה.
זה סוגיה שמעסיקה אותי הרבה. אני חושב שישע מונק בזמנו כתב על זה שאנחנו נמצאים בעידן של גירושין בין הדמוקרטיה לליברליות. יש דברים שנראים כדמוקרטיה, אבל הם לא ליברליים, ויש דברים שמאוד ליברליים, אבל מקודמים לא בכלים דמוקרטיים, ויש כאן איזשהו מאבק.
נכון, יש פה מתח, כן? אני כותב בספר, מרתה נוסבאום קוראת לזה נישואי נוחות, כן? אין אהבה... לוהטת
בין היחיד והרבים.
נכון, כן. ובין ההגנה על הזכויות הליברלית לבין רצון הרוב. יש פה איזשהו מתח תמידי, אבל הניסויים האלה חייבים להחזיק, כי אם יהיו גירושין, לא יהיה ליברליזם וגם לא יהיה דמוקרטיה.
בוא ניקח רגע מרחק, שנופלת החומה בברלין, ונגמרות כל האלטרנטיבות של המאה ה-20, לשליטה אחרת על בני אדם. כל האיזמים המפורסמים, בדיוק. נעמד פרנסיס פוקיימה, שקיימלן שטיפש הוא לא, והוא אומר, קץ ההיסטוריה, באיזה מובן, בדיוק למה שאתה אומר, זאת השיטה היחידה לפחות במערב, שמאפשרת את שני הדברים, גם את הרוב וגם את המיעוט. עכשיו עברו כמה 30 שנה מפוקיימה, משהו כזה, אולי קצת יותר, ואתה מסתכל על זה ואתה רואה את השחיקה בכל העולם בסדר הליברלי-דמוקרטי או דמוקרטי-ליברלי, ואתה אומר מה?
קודם כל אני חושב שפוקיימה צדק. הליברליזם נשאר המשחק היחיד בעיר. הוא המסגרת היחידה שעומדת על הרגליים אחרי שהפשיזם נכשל עוד בשנות ה-40 של המאה ה-20, והגוש הקומוניסטי התרסק סופית בשנות ה-90, נכון? תחילת שנות ה-90. בעצם אין לנו... הצעה אחרת איך לארגן חברה. אף אחד לא בא ואומר, חברה צודקת, משגשגת, היא חברה שבה כל בני האדם נהנים לרצונו של המנהיג העליון.
לא, זה סין. זה סין. לא, סין כן אומרת את זה.
היא לא אפילו בדיוק אומרת את זה, לא.
אז היא... אם היא לא אומרת, אז בוא תשאר, אל תסתה לסיבתה ש... כן. שפתחתי.
אני לא תשאר. חושב שאפילו אורבן לא אומר, הוא לא מציג מסגרת אחרת שהיא אלטרנטיבה למסגרת הליברלית. היחידים שעושים את זה היום, זה הפונדמנטליסטים הדתיים.
בכל הדתות.
בכל הדתות. החמאס אומר, אנחנו רוצים שריעה, מדינת שריעה, כאילו, אומה גלובלית, כן, הפונדמנטליסטים...
סמוטריץ' רוצה מדינת הלכה.
כל מדינת הלכה, כן. בית דוד, מקדש, מלך. זה באמת אלטרנטיבה רעיונית שלמה לליברליזם. אבל הפופוליסטים לא אומרים את זה, וגם הזהותנים משמאל, שהם אנטי-ליברלים חלקם, גם לא אומרים את זה. גם אורבן וגם הזאתנים האלה יגידו, אנחנו באים בשם החירות והשוויון, ערכים ליברליים בסיסיים. הם פשוט חושבים ש...
הטענה, אחת הטענות המרכזיות בספר שלך היא, שבעצם הסדר הליברלי ניצח, וכל השחקנים, כולל אלה שנתפסים כלא ליברליים, משחקים את המשחק הליברלי.
נכון. חוץ מהפונדמנטליסטים הדתיים, שבמערב הם מיעוט זעיר, כן? חוץ מהם, כל השחקנים משחקים את המשחק הליברלי, זאת אומרת, מדברים בשפת הזכויות, חושבים שאוטונומיה אינדיבידואלית זה דבר חשוב, כן.
לא, אפילו הפונדמנטליסטים במערב, אני לא מספיק קשוב לשיח המוסלמי, כלומר, אני קורא אותו רק בתרגום, אז זה תמיד מדולל, משתמשים באוצר מילים בלקסיקון ליברלי. הזכות שלנו להתפלל בהר הבית, אתה רק אמרת זכות, אתה כבר בתוך הדקדוק הפנימי הליברלי.
הם הפנימו את השפה הליברלית, ואני חושב שאפילו חלק...
זכות האישה על גופה בארצות הברית.
נכון, נכון. לא, זה גם כדי להשתתף בשיח הציבורי, אתה פשוט, אתה לא יכול בארצות הברית לפחות, אתה לא יכול פשוט להגיד, אלוהים אמר, כן? אתה צריך איכשהו להסביר לעצמך לקהל הרחב. אבל... אני כן חושב שלו ייתן להם כוח, לו ינתן לאדם כמו סמוטריץ' או בן גביר כוח, הוא כן יקים פה מדינת הלכה לא דמוקרטית ולא ליברלית. אוקיי? אז זה משהו אחר.
אתה באמת ניתחת באיזשהו מקום, אני כבר לא זוכר איפה, את משמעות כמעט תיאולוגית של תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'.
כן.
נכון, עשית ניתוח נכון. של זה באיזשהו מקום, דווקא על המקורות היסודיים שלו, הפונדמנטליסטיים שלו.
זה סמוטריץ' או בן גביר בצורה פחות שיטתית, רוצים לחזור לאיזושהי תקופה שהם מדמיינים, תקופה תנכית של ממלכת דוד או החשמונאים, שהם חושבים שהם ביטאה איזושהי אמת.
Make Judaism great again.
בדיוק, make Judaism great again, וה-great again זה מדינת הלכה בסוף, זה מקדש, סנהדרין, מלך, כל הסיפור הזה. אני חושב שלא תהיה להם ברירה אלא לעשות את זה אם הם יקבלו כוח, שלא לומר שהם גם רוצים את זה. אבל נעזור, כן.
לא, נגיע אליהם רק, אנחנו מקדימים את המאוחר, כי כיף לנו לקפוץ לאקטואלי ולא להסתכל על הרחב. אני רוצה עוד להישאר במקומות הרחבים. אני אינדיבידואל שיצא מימי הביניים, הכנסייה הגדירה אותי, הציל המקומי הגדיר אותי, סבתא שלי הגדירה אותי, היו לי כל מיני הגדרות. יצאתי מימי הביניים ובא אדון ליברל, אדון תומר פרסיקו של המאה ה-16, 17, 18, 19, 20, 21, אומר, אברהם, תגדיר לבד את עצמך.
בדיוק.
קשה לי.
אז זה בדיוק הסיפור שאני מנסה לסרטט בספר, שדווקא בגלל שהליברליזם נשאר המשחק היחיד בעיר, ובעצם נחל ניצחון רעיוני מוחלט, דווקא בגלל זה הנקודות התורפה שלו נחשפות. זאת אומרת, החולשות שלו, שהיה אפשר לחיות איתם במסגרת שהזנה את הליברליזם עם מסגרות אחרות, או שבה הליברליזם היה נגד, הגדיר את עצמו כאנטיתזה לנגד לגוש הקומוניסטי, אין את כל הדברים
לכנסייה.
האלה. או לכנסייה, נכון? או למלך. פתאום הנקודות התורפה נחשפות. ונקודות התורפה הן באמת, על פי הפרשנות שלי, זהותיות, כן? הליברליזם מאפשר לנו חיים כאינדיבידואלים שונים ומגוונים, שמקדשים את האוטונומיה שלהם בחברה אחת, ובצורה של סגסוג. באמת סגסוג, גם חומרי, באמת חסר תקדים.
שזה הפרוגרס.
בהיסטוריה האנושית.
זאת ההתקדמות המתמדת.
כן?
כן.
אבל מה שהוא לא נותן לנו זה זהות. ומה שהוא לא נותן לנו זה סיפור. היום, אחרי שהוא כבר ניצח את הניצחון שלו, הוא הסדר. והוא לא נותן לנו סיפור. הבעיה היא שאנשים רוצים להיות חלק מסיפור, לא חלק מהסדר. אנשים רוצים שימקמו אותם בתוך נרטיב, שיגידו להם, אתם חלק מהקבוצה הזאת והזאת, שצועדת לשם ולשם, כן? אתם חלק מהעם היהודי שצועד, כן? בין אם זה למלכות דוד, או בין אם זה לחברת מופת דמוקרטית, סוציאליסטית, ליברלית. גם זה סיפור, כן? אבל את הסיפור הזה, ב-30 שנים האחרונות, או את הסיפורים האלה, אנחנו פחות ופחות סיפרנו. אנחנו נכנסנו לעידן שהוא לא רק פוסט דתי, אלא גם פוסט לאומי, נכון?
רק נדייק, כשאתה אומר אנחנו, אתה מדבר על המערב.
בוודאי.
בישראל, בנושא הפוסט דתי, היא נהיית כמעט אובר דתית.
היום, אבל אני חושב שאם נסתכל בשנות ה-90, היינו בעידן פוסט-ציוני, או מתקרב לפוסט-ציוני, וחילוני למדי.
זה נאום ארבעת השבטים של ריבלין, שמפרק בעצם את התמות של 48 של כור ההיתוך, לקראת אוטונומיות קהילתיות וגם אינדיבידואליות.
כן.
אבל, ואז אתה אומר בעצם הליברליזם, כאשר הוא עומד נגד, הוא בעצם נותן לבן אדם את האוויר הגבוה של חופש. וברגע שהוא עומד לבד, אופס, הוא משעמם.
חופש במובן אוטונומיה, שבשביל, עכשיו אני אגיד, בשביל חלק מהאנשים, זה מצוין, זה כל מה שהם רוצים. מצוין, תניח לי, תן לי לעשות את הדבר שלי, אני אהיה סוכן בבורסה או איש הייטק, ואני אחיה את החיים שלי ואגדל את הילדים שלי, מצוין. אבל בשביל הרבה אנשים זה לא מספיק. הם רוצים איזושהי זהות יותר קונקרטית.
למה?
אני חושב שזה צורך אנושי בסיסי וסופר לגיטימי. באמת, אני רוצה לציין, לא צריך להסתכל מלמעלה למטה על הצורך הזה. אנשים רוצים להיות חלק ממשהו שהוא יותר גדול מהם, וזה בסדר גמור, כן? אני אגיד עוד משהו. הליברליזם מספר לנו שכולנו בני אדם, ושכולנו קודם כל בני אדם, ולכן אנחנו שווים, ויש לנו זכויות וכולי. אבל עצם התפיסה הזאת מגדירה כל זהות נוספת שלי כזהות אופציונלית. אני קודם כל בן אדם, ואחרי זה אני יהודי. עכשיו, אם אני רוצה להיות יהודי, מצוין. ואם אני לא רוצה להיות יהודי...
גם מצוין.
גם מצוין, מצוין. אם אתה רוצה להיות ישראלי, מצוין. לא, לא. אתה רוצה להיות בין העמדה הזאת, או העמדה ההיא, או העדה הזאת, או העדה הזאת, אפילו אם אתה רוצה להיות גבר או אישה. אין בעיה, תבחר.
בעצם מה שאתה... כן, זה פלואיד, זהות מינית לזילה.
אבל זה המסר המרכזי. עכשיו, שוב, להרבה אנשים במערב זה אחלה סיפור, אחלה מסר, כן? אבל הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה שהיהדות שלי תהיה בחירה. אני יהודי במהות. אני קודם כל יהודי. אני נולדתי לתוך הסיפור הזה, והוא הייעוד שלי והגורל שלי. אתה לא יכול להגיד לי שאני יכול לבחור בזה או יכול לא לבחור בזה. אתה מבין? המסר פה הוא שונה. ליברלים תופסים בחירה כמחווה או כפעולה שמתקפת משהו והופכת אותו לחשוב. זה שאני בוחר ביהדות שלי, זה דווקא מגדיל את היהדות שלי, זה הופך אותה ליותר חשובה. אבל אנשים מחברות קצת יותר מסורתיות, או בעמדות אחרות, יותר שמרניות, אומרים, לא, מה שמתקף באופן הכי עמוק את הזהות שלי, זה זה שאין לי ברירה, שנולדתי לתוכה.
שבעצם ההבדל, כפי שהגדירו אחרים, בין אומה אינטגרלית, שהיא כפויה עליך במובן, כפה עליהם הר כגיגית, אם נשתמש בביטויים של המקורות, או ישראל שחטא ישראל, הוא אתה חלק מהכלל, אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, לבין התפיסה האזרחית שאומרת, אני בוחר להיות אזרח של המדינה הזו, אני בוחר להיות מאמין של הדת הזו.
בדיוק.
כלומר, זה בין בחירה, בין בחירה לאין בחירה.
נכון, בין להיות נתין ללהיות אזרח, בין להיות חלק אינטגרלי מולד, בלתי בחירי של קבוצה מסוימת, לבין לבחור בה, לבין להיות מצטרף אליה, כן?
אתה בעצם אומר, אם אני מצליח לסכם, אם אני מנסה לסכם את מה שאתה אומר בפרק הזה, בשיחה בינינו, שהליברליזם מאפשר ליחיד להגדיר את עצמו. הלאום הוא ההגדרה שלנו כקולקטיב, הגדרת השייכות, לא הגדרה טכנית, כלומר, והמדינה היא המסגרת שמאפשרת לשני אלה לחיות ביחד, ולכן מדינת הלאום המודרנית החליפה מגדירים קודמים, ומאפשרת לאדם להיות גם אוטונום,
נכון.
אבל גם שייך.
נכון, זה כבר החלק שבו אני מסרטט איזשהו פתרון, כן? הרי אנחנו יכולים להיות שייכים לכל מיני קבוצות, לדת, לקבוצה אתנית, לחמולה, לעדה וכו'. אבל אני טוען שלא סתם צמחה מדינת הלאום יחד עם הסדר הליברלי. כי קודם כל צריך להבין באופן הכי הכי טכני, אין היום מנגנון ששומר על זכויות האדם והאזרח שלי חוץ מהמדינה. חוץ מהמדינה שבה אני אזרח, כן? זה המנגנון שהאנושות הצליחה לפתח נכון ל-2024. האום יכול לדבר יפה על זכויות אדם, אבל הוא לא אוכף את זכויות האדם שלי, נכון? אני כאזרח במדינה, המשטרה ובתי המשפט אוכפים, ובית המשפט העליון אוכפים את זכויות האדם שלי. ואם אני אהיה פליט, אז רק מדינה שתקבל אותי ותסכים להגן עליי, תוכל לשקם את זכויות האדם שלי. אז זה א' במובן הטכני, אבל אני אומר מעבר לזה, מדינת הלאום נותנת לנו זהות קולקטיבית וסיפור, נרטיב משותף, במחיר מינימלי. אני אזרח ישראלי פטריוט, ושותף למפעל המשותף שלנו פה כישראלים שבונים פה חברת מופת, או כן, דמוקרטית ויהודית, איך שלא נקרא לזה, והעול שזה מטיל על החיים האישיים שלי הוא מינימלי, אני לא חייב להתלבש בצורה מסוימת, או לאכול רק דברים מסוימים, או להאמין רק בדברים מסוימים, אני בעצם, יש לי את הזהות הקולקטיבית הזאת במחיר מאוד מאוד פעות. ואם יש איזשהו דרך לאזן לדעתי וקצת להקל על המשבר של הליברליזם, לאזן את התכונה המפרקת זהויות של הליברליזם, היא לדעתי מדינת הלאום.
רגע, אתה פתחת פה פרק חדש של זהויות המשנה וההתנגשות ביניהם, אבל בוא נשאר בהתנגשות טיפה ליותר גבוהה, לפני שבאמת נצלול למשבר.
אוקיי.
בתוך המדינה, בתוך המבנה המשולש שלנו, החוט המשולש לא במהרה התנתק, יש לנו ליברליזם של היחיד, הלאום של האומה, של הקולקטיב, והמדינה כאורגן טכניקים, אתה בירוקרטי. כן. כלומר, בניגוד למה שאומרים, המדינה היא פחות קדושה בהקשר הזה, מדינת ישראל ראשית צמיחת גולתנו, זה סוגיה מעניינת, כי זה ודאי אמירה לא ליברלית. כי היא טוענת על המדינה מסעוי, דתי, אסכתולוגי, גאולי, שהמדינה כמארגנת, כבירוקרט של זכויות וחירויות, לא צריכה לעסוק
היא
פה.
היא הופכת את המדינה לבעלת ערך תיאולוגי.
מצד עצמה.
כן.
אז בוא נגיד שכנראה שבינינו לא תהיה מחלוקת הזו, אבל בתוך החוט המשולש הזה, יש מתח מובנה, הוא לכאורה אבסטרקטי, אבל הוא נורא קשה. השוויון אומר שכל בני האדם שווים, כל הזהויות שלהם שוות, כל הרצונות שלהם, שהם שווים, כל עוד זה לא מתנגש ומנסה להשמיד את הרצונות ואת הזהויות של האחר. והחירות אומרת, רגע, אבל יש לי גם חירות להיות, לא לקבל את השוויון, לדחות אותו. כלומר, אני, החירות שלי להיות לא ליברלי. אבל הליברל אומר, יש לך זכות להיות מי שאתה רוצה להיות. יש מתח מובנה בין חירות לשוויון.
נכון, אבל המתח הזה נפתר כך. בעולמך הפרטי, בביתך, בליבך, תאמין במה שאתה רוצה. תאמין שאתה עליון על כל בני אדם אחרים.
היה יהודי בביתך, ואדם בצד...
היה פשיסט בביתך, אבל כשאתה יוצא למרחב הציבורי, המרחב הציבורי מתנהל על פי הקוד, החוק הליברלי, כן? על פי כללי המשחק הליברליים. כי רק ככה אנשים שונים שמאמינים בדברים שונים ומוזרים לחלוטין, יכולים להסתדר, כן? זה הסיפור. עכשיו, אתה יכול להגיד, רגע, אבל זה כבר מניח כל מיני הנחות, למשל שכל בני אדם שווים, שאני לא מקבל, כן? ולכן זה כופה עליי אמונה בשוויון, אפילו שאני יכול בבית שלי להאמין שאני עליון על כל בני אדם אחרים, אתה כופה עליי. אני אומר, נכון, יש בזה, זה לא פייר עד הסוף, במובן הזה שהליברליזם בכל זאת, עד כמה שהוא מציג את עצמו כניטרלי, בכל זאת הוא מביא לשולחן סט מסוים של ערכים.
הוא פשוט מציע שיווי את השיווי המשקל הכי טוב.
בדיוק, אבל אין היום דרך אחרת, לדעתי, לנהל חברה של אינדיבידואלים מגוונים בלי אלימות. כן, אם אתה רוצה לנסות משהו אחר, זה נראה כמו איראן, זאת אומרת חברה נכשלת שצריכה להפעיל המון אלימות, אלימות משטרית, כן, כדי להישאר ביחד, כן? כדי שהכל לא יתפוצץ ויקרוס. אם אנחנו לא רוצים את זה, אין ברירה אלא שהמרחב הליברלי, סליחה, המרחב הציבורי יתאים, יענה לכללי המשחק.
אז הגדרנו המון הגדרות, סידרנו את המרחב הכללי, הבנו שהתופעות החיוביות והחולשתיות הן כמעט מכת מדינות, הן all over the place. בוא נגיע אלינו. אתה ציינת אלינו למור, העם היהודי או העם היהודי בישראל או ישראל, ציינת את הביטוי של את ההתנגשות בין עם בחירה לתתך עליון, כלומר דיברת, כלומר רמזת לאותו פסוק של לתתך עליון על כל הגויים, אבל אתה יש לך טענה אחרת, מקדמית, טענה שאומרת שהיסוד למחשבה המערבית הליברלית הוא ההבנה שהאדם נולד בצלם.
נכון.
כל אדם.
נכון.
שקדם בעצם לאברהם אבינו, קדם להיותך יהודי, קדם להיותך חלק מן האומה הזו, זה היותך אדם בכלל.
נכון. אני חושב שהרעיון של הבריאה בצלם של כל בני האדם, הוא משורשי שורשיו ויסודות, יסודותיו של הסדר הליברלי. הבריאה בצלם נותנת לנו כמה דברים. קודם כל שוויון, כי כולנו נבראנו בצלם, נכון? אז כל בני האדם שווים במובן הזה. שנית, חשיבות, חיי אדם חשובים. חיי אדם משמעותיים, כן? זאת אומרת, כל אדם הוא עולם ומלואו, נכון? המציל נפש, כן? ושלישית, ייחוד. כל אדם כשלעצמו הוא עולם ומלואו שונה מהשני, כן? הרי מלך מטביע מטבעות וכולם נראים אותו דבר.
יש שפרצופיהם שונים כך וכו'.
והקדוש ברוך הוא מטביע מטבעות וכל אחד נראה שונה. זאת אומרת, הצלם האלוהים שהוא שווה בין כולנו לא מרדד את הייחודיות של כל אחד. שלושת הדברים האלה בסוף מביאים קודם כל לאינדיבידואליזם, קודם כל לאפשרות בכלל לחשוב על האדם כפרט אוטונומי בודד, כסוכן עצמאי, כן? זה לא מובן מאליו, יש המון תרבויות שבהם בנים ובוודאי בנות ונשים הם איברים מאיבריו של האב, של הפטריארך. שזה ככה התרבות מתנהלת, שהאדם הוא לא יצור סובייקט.
לפחות הביטוי הארמי התלמודי אומר, ברא קרא דאבוה. כלומר, הילד הוא קרע, הוא איבר מאיבריו של אביו, כן.
אבל זה באמת גם שריד לתפיסה לתרבות שככה תפסה בני אדם.
אז תסביר לי משהו כזה.
רגע, ואז... סליחה. אני רק אגיד, ואז הרעיון הזה עובר גם דרך הפריזמה של הנצרות, כן? הוא כמובן נכנס ומתקבל על ידי העולם הנוצרי, שהוא גם מקדם אוניברסליות, כן? כי יש כמובן מימד אוניברסלי למסורת היהודית, אבל יש גם מימד מאוד פרטיקולרי. הנצרות מדגישה את האוניברסליות, והופכת את צלם אלוהים למשהו פנימי, שחייבים לשמור עליו, ובערך במאה ה-13 זה כבר הופך לרשימות של זכויות, לרשימות של מימדים.
המגנה קארטה באנגליה.
המגנה קארטה, דיונים סכולסטיים של הכנסייה, על כל מיני דברים שאי אפשר לקחת אפילו לכופרים. כן? וזה מתבסס על הרעיון שגם כופרים נבראו בצלם אלוהים, מה אפשר לעשות? כן? אז יש להם.
אז כן. יש כאן מהלך שהוא מפעים ועצוב. זאת אומרת, המשותף בין היהדות לנצרות שאיננו משותף בין שתיהן לאסלאם, ששתיהן מקבלות את הברית הישנה. כלומר, באסלאם אין את הברית הישנה, הנצרות מקבלת את התנ"ך כן. כמות שהוא, והוסיפה כן. חלק ב', והיסוד הראשון אומר בצלם אלוהים, ואז העולם המערבי, האוניברסלי, הנוצרי, זז כמעט כמה מאות שנים עד להפרדת הדת מן המדינה, ואז הערך שהיה דתי בתקופת שלטון הכנסייה, הופך מחולן, והופך להיות, כפי שאתה טוען, היסוד, לא, שום, אומר בצדק, כיסוד של תפיסת הליברליזם והחירות והזכויות, ומעמד האדם בפני המקום ובפני השלטון. היינו בתוך הנצרות, התחילה מתוך חביב האדם שנברא בצלם עד חילונו. היהדות, ברגע שהיא קיבלה לידיה את היכולת לשלוט, כמעט הדבר הראשון שהיא שוללת יהדות ישראל, אני לא מדבר כרגע על יהדות המערב, היא שוללת בדיוק את היסוד הזה.
בעצם בשביל המיעוט הערבי בישראל, אתה מדבר?
לא רק, לא רק. תסתכל על מאבק שבעיניי יש לי הרבה מה להגיד עליו, על נשות הכותל. כן. רק לא ערבים, לא, הוא מאבק לכאורה, אתה אומר, איזה יופי, כן. עוד אנשים רוצים לקחת חלק בחדוות האמונה. והתשובה היא, לא כל אדם נברא אותו דבר.
אז אני אגיד משהו. קודם כל, זה לא שהעולם הנוצרי הפך כולו לליברלי, וזה לא שאני טוען אפילו, להפך, אני לא טוען, שאם אתה שותל את רעיון צלם אלוהים 3,000 שנה לפני מועד מסוים, אחרי 3,000 שנה אתה תקבל את הסדר הליברלי. אני לא טוען, זה לא, אין שום דבר דטרמיניסטי בזה, וזה לא תנאי מספיק.
אבל זה קרה.
אולי זה תנאי הכרחי, אבל הוא לא מספיק. אבל רגע, איפה זה קרה? זה קרה בסוג מסוים של פרוטסטנטיות, בעיקר פרוטסטנטיות אנגלית, שהתפתחה באנגליה, ואחרי זה נדדה לארצות הברית, כי הרי אלה היו אנגלים.
ברחה.
כן, נכון.
מפני רדיפות הדת.
זאת אומרת, צריך קונסטלציה של המון המון תנאים, כדי שהסדר הליברלי יבשיל ויווצר. ויש לך המון נצרות, שהיא לא, כל הנצרות הרוסית-אורתודוקסית, היא לא בעניין. כל הנצרות הקתולית, רק משנות ה-60 של ותיקן 2, נכון?
כן, של הנוסטרה אתאטה.
החליטו שבעצם נקבל את הליברליזם. זה לקח להם, כן, שוב.
אפילו לא בכאלה מילים.
כן, נכון.
רק להסביר שאתה אומר ותיקן 2, ותיקן 1 היה באמצע המאה ה-19, 100 שנה לאחר מכן התכנסנו שוב ב-1963-65 לוותיקן, למועצת הוותיקן 2.
מאוד חשובה כן, שהחליטה לאמץ את הדמוקרטיה לכאורה, כן?
ולשוחח עם דתות כן. אחרות וכולי, כן.
אז יש המון בעולם הנוצרי שלא קיבלו את זה, או זה, לפחות לקח להם המון זמן, זה לא התפתח מתוכם. וגם העולם היהודי, יש לו את הבעיות שלו עם התפיסה הליברלית, למרות שכאמור זה מגיע מצלם אלוהים, שזה פרק א' בבראשית, כן? ואני מסכים איתך שיש כמובן יהדות שאימצה במלואה, ואפילו רואה את עצמה כנושאת הדגל של הערכים הליברליים. זאת יהדות ארצות הברית לסוגיה השונים, כמעט
מרביתה,
כן? ויש לך יהדות ישראלית שאו... קצת פחות, או שיש לה בעיות עם זה, או שלגמרי דוחה את זה, כמו החברה החרדית והחברה החרדלית, פשוט לא בעניין. להפך, הם חושבים שזה פוסט-מודרנה ופרוגרסיביות מטורללת וכל הכינויים האלה.
בוא נגיד שבכל החברות שאנחנו מכירים אותם, שהזכרנו אותם, החברה הישראלית והחברה האמריקאית, הרוב, ואם לא הרוב, הרוב בישראל ודאי, ובארצות הברית נראה ברביעי בנובמבר איפה הרוב נמצא, הוא רוב שמצד אחד הוא מתנגד לעמדות האלה, הוא יותר שמרן, הוא מנסה לדחות אותן, הוא נאבק בהן, הרוב שקיים היום לפחות בישראליות, הוא רוב מאוד מאוד שמרני. למה הם גם רוב וגם מאוימים?
אני חושב שקודם כל הם מאוימים בצדק. הם תופסים את הסדר הליברלי כאיום, הם קוראים לו לפעמים פוסט-מודרני וכל מיני מילים כאלה, אבל...
אני לא בטוח תראה. שהם דקדקו בדיוק בעיתוי של זה, כן, כחלק ממנו הוא פרה-מודרני.
אבל צריך לומר, וזה קשור למה שדיברנו עליו קודם, הליברליזם הוא סדר שמציג תמונה מסוימת על האדם, תמונה אינדיבידואלית, תמונה של אוטונומיה. במובן הזה, חברה מסורתית שרוצה שהאינדיבידואל יתאים את עצמו לכלל, שרוצה שהוא דווקא אולי יהיה פחות אוטונומי, ובוודאי פחות מקורי ויצירתי, אלא ימשיך את המסורת. חברה כזאת מרגישה...
היותר נרצעת.
כן, חברה כזאת מרגישה בצדק איום מהליברליזם. במילים פשוטות, הליברליזם מחלן. זה נכון, הסדר הליברלי מחלן. אני כאדם דתי, מאוד מעריך את הסדר הליברלי, שהוא נותן לי להאמין במה שאני רוצה, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה שאני רוצה, אבל אני גם יכול להודות בזה, שלחברות מסורתיות, הסדר הליברלי מציב אתגר. אז אני לא חושב שהם ממציאים את זה, כן? אני חושב שהאתגר פה הוא אמיתי. אני חושב שהפתרון שלהם לאתגר, של לקחת אחורה 3,000 שנה, ולנסות, כן, לכונן פה איזושהי מדינת הלכה, או הפתרון החרדי של להתקפד בתוך הקהילות שלנו, להגביה חומות ולנסות לשמר איזושהי חברה שבעצם תלויה לחלוטין בחברה שסביבה, ואין לה שום קיום אפילו לרגע בלי שיזרימו לה כספים כל הזמן והגנה. כן? אני לא חושב שזה פתרון ריאלי. שני הפתרונות האלה אינם ריאליים, אבל מנסים.
אתה טוען לאורך כל הספר, זה גם חלק מהכותרת שלו, שהליברליזם בשיא הצלחתו הוא גם שיא משברו. אבל האם יכול להיות שהמשבר הליברלי הוא גם משבר של הזהויות האחרות? למור, המון פעמים כאשר אתה רואה התפרצות של פונדמנטליזם, זה בעצם כי הליברליזם נכנס להם הביתה וניצח אותם בביתם.
חד משמעית.
אז כולם בעצם שבורים היום.
חד משמעית, חד משמעית, כן? עבור שהפונדמנטליסטים מתקוממים נגד הליברליזם, כי
הבנות שלהם רוצות ללמוד, והילדים שלהם לא עלינו אולי חד מיניים, ובטלפון הלא כשר השני רואים דברים.
לא, חד משמעית, זה קשור למה שאמרתי, הם מאוימים בצדק, כן? ושוב, הפתרונות שהם מציגים, הם בסוף מגוחכים, הם בסוף ברור שהם לא יעבדו, כן? ברור שאתה לא יכול להנהיג חברה מתבדלת לאורך זמן, כן? שחיה על חשבון אחרים, ברור שלא.
אתה יודע, ברגע הזה, אם אני הולך מתוכחה, מיני ובי, מהבי, אוקיי? אז הליברל היותר חילוני, כלומר, ברור שיש הרבה מאוד דתיים ליברליים שדווקא בחופש הזה מוצאים את היכולת לחדשנות, לפריחה, לדברים, לדברים שהם באמת מרתקים מבחינה רוחנית ומבחינה דתית, מבחינה התנהגותית, ואחרים צריכים... לא יכולים להחזיק מעמד בנטל של אני לבד אחדש את דתי. אז הם צריכים את העול של הסיסטם, אבל בגדול הרעיון הליברלי נתפס כרעיון חילוני, וממילא יש איזה ניתוק, שלא לומר התכחשות בינו לבין המסורת הדתית. והאידיאולוג הקולקטיבי של האומה האינטגרלית, הוא מתכחש לגיוון. אז עכשיו, איך יוצרים גשר בין קבוצה אחת באוכלוסייה שאומרת, מסורת שלך תודה, תסתדר בעצמך, אל תכפה אותה עליי, לבין השני שאומר, תקשיב, כולנו רוצים להיות שונים, והוא אומר, אני לא מקבל את השונות. איך את המשבר הזה אתה מגשר?
תשמע, אני לא חושב שיש לי פתרון למשבר
אתה
הזה.
אתה כתבת ספר.
לא, אבל כן. אתה צודק שהליברליזם היום גם מדבר בשפה חילונית. אתה דיברת קודם על החילון של צלם אלוהים. אנחנו היום אומרים כבוד האדם. דיגניטי, כבוד סגולי, כן? זה שפה חילונית.
תתן לי את הכבוד המגיע לי.
נכון, בדיוק. אז במובן הזה אנחנו מסווים את המקור הדתי של הסדר הליברלי, כמובן שיש לו גם שורשים חילוניים, אני לא, וכמובן שלחילון יש כוח משלו וערכים משלו. אני לא מתכחש את זה לרגע. אבל אני לא חושב שיש איזשהו פתרון חוץ מלעמוד על הערכים הליברליים, ובאמת, פונדמנטליסטים will fundamentalism, כן? זה מה שהם עושים, ואין לי מה לשכנע אותם שזה לא נכון. אני חושב שצריך פשוט להתנגד להם.
כלומר, לא יכול להיות שמה שאתה אומר, שבמקום שהמאבק יהיה מאבק העקרונות שלי או העקרונות שלך, המאבק צריך להיות על ההסתרים.
לגמרי, בדיוק.
במקום, אתה צודק, אני צודק, היום לא נחליט.
אבל זה מה שאמרתי, אתה בביתך תחשוב שכן, אתה, מלכות דוד צריכה להגיע, ובית המקדש צריך ליפול מהשמיים. אין בעיה, כל עוד אתה לא משנה את המרחב הציבורי בהתאם לזה, וכופה על אחרים את האמונות שלך. הרי זה הסיפור בסוף. באמת, הליברליזם הוא באמת הסדר, בגדול זה הסדר שמאפשר לנו לחיות ביחד גם אחרי שאנחנו מאמינים באופן שונה, אנחנו מתנהגים באופן שונה, אנחנו לא מסכימים אחד עם השני, אבל במרחב הציבורי אנחנו יכולים להתנהל יחד.
המערב שבתוך רחמו הרעיון הזה בעצם הורה ונולד, והמרחב הציבורי שלו מחולן, איפה הרוחניות שלו באה לידי ביטוי?
עוד שאלה טובה. למעשה זה שדה המחקר הראשון שלי, הרוחניות העכשווית, ה-New Age. אני חושב שבמובן הזה המערב במשבר. זאת אומרת, הוא במשבר אבל גם בהזדמנות. מצד אחד שוב, הליברליזם הוא כוח מחלן, ובכלל יש במערב מין תפיסה מובנת מאליה, שהעולם הוא כדור גדול של אבן שאף בחלל, וזו תפיסה מטריאליסטית לחלוטין של הקיום. עכשיו, ההזדמנות היא שכל אחד שרוצה לחקור ולהתפתח, לצאת למסע רוחני, יכול, כן? זה החופש הליברלי, אתה יכול. אבל זה נכון שאין מסר מלמעלה שיש מימד קסום, פלאי, אלוהי בעולם, אלא להפך, המסר הוא, זה כל מה שיש, העולם הוא מחסן תלת-מימדי של הרבה חפצים.
והכל תסתדור. רציונלי והכל הגיוני.
נכון,
והכל
זה המסר, בדיוק, תבוני, רציונלי. כאדם דתי זה קצת חבל לי, אבל גם כאדם דתי שהוא גם ליברל, אני יודע שאין ברירה. אם המסר מלמעלה של המדינה או של, לא יודע, היה, כולכם צריכים למצוא את אלוהים, זה היה נגמר רע מאוד.
אני אציע לך הצעה שאתה עשית אותה, ואני לא עשיתי אותה, אבל אני אציע אותה כשאלה. איך הספר הולך? דלדולה של הרוח במערב?
באמריקה, אני יודע.
אוקיי. הרוח, לפחות במובן של הרוחניות, של ספיריטואליטי, של משהו שמעט יותר נשגב מהשתיים ועוד שתיים, הרוח הידלדלה מאוד. וכדי למצוא את ההתרגשות שבקיום, אז החיפושיות נוסעות להודו, ואתה נסעת להודו, ומוצאים שם ביטויים אחרים לגמרי בתוך היום-יום, ואז מביאים אותם למערב כסוג של אינטראקציה, ויותר מאוחר גם, כמעט הייתי אומר, חתונה חדשה בין מערביות למזרחיות. האם יכול להיות ששם מחכה ההתחדשות הרוחנית של המערב?
קודם כל, עובדתית, שם חיכו תורות שבני המערב הביאו ואימצו בהתלהבות רבה, החל משנות ה-60, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שמה שנותנות תורות המזרח, שהמונותאיזם המערבי לא נותן, הוא התאמה עם התפיסה הפוסט-מהפכה מדעית, וכאילו, התפיסה שמתאימה יותר למודרנה, תפיסה לא של אבא גדול בשמיים, שהוא קנאי ומעניש וכולי, אלא של, למשל, חוק הקרמה, שהוא חוק טבעי, נטורליסטי.
גורל.
כן, שפועל, לא, אבל זה גם עם שכר ועונש וזה. או תפיסה של מסע רוחני שבו אתה מגלה את עצמך, לא עבודת השם שבה אתה עושה כל מיני תקסים שלא כך מדברים אליך, כדי שהסבא הזה יהנהן בראשו ויגיד כל הכבוד שהיום לא שכחת, כן? אלא מסע שהוא יותר...
זה לא הבירוקרטיה הדתית, אלא החיפוש.
החיפוש, ההתבוננות הפנימית, גם כן, אנחנו מאוד, בעידן המודרני, מאוד אוהבים להתעסק עם העולמות הפנימיים שלנו, פסיכולוגיה וכל מיני שיטות של דמיון וכולי. אנחנו מאוד אוהבים את זה, וההודים אהבו את זה כבר לפני 2500 שנה, כן? אז יש פה גם כן משהו שמתאים לסנטימנט הרווח היום במערב.
כלומר, אם נקיים את השיחה הזאת בהודו, אז הם יתלוננו על חדירת המערב לתוכם, ואנחנו מקיימים אותה במערב, אנחנו מתבוננים בחדירת המזרח בתוכנו. ובהיותנו פרטיקולריים ומקומיים ומעט מוגבלים בדמיונות שלנו, אתה יכול לראות את אותו תפקיד שהמזרח הרחוק עושה למערב הקרוב, מתמלא בישראל על ידי המזרחיות היהודית, שיכול להיות שהאשכנזיות הרציונלית, הנוקשה, היקית, שאני מכיר אותה מכלי ראשון, צריכה את ההעשרה הזו.
האוצר שהמזרחיות נותנת לנו הוא איזושהי הצצה, גם כן כבר קצת מעוותת ודהויה, אבל איזושהי הצצה ליהדות פרה-מודרנית, שלא עברה דרך המנסרה של תנועת הנאורות ושל האמנסיפציה, של אירופה.
ושל הטראומות.
ושל הליברליזם, כן?
לא, ושל הטראומות.
וגם של הטראומות, זה גם נכון. אבל זה גם, זה גם באמת יהדות שהיא קרובה יותר ליהדות הפרה-מודרנית והפרה-אמנסיפטורית, יהדות שבה לא הוצאו זכויות ליהודים, לא נדרש מהיהודים להשתנות ולהתאים את עצמם כאזרחים מודרניים בגרמניה, צרפת, אנגליה, בלגיה, הולנד וכולי, אלא הם עדיין נשארו באוטונומיה הדי המסורתית שלהם, בסוג של שטטל כזה, כן? ולא הפכו להיות חרדים גם, כן? הם גם לא הפכו להיות, הם לא עשו ריאקציה אלימה ומפוחדת כנגד הליברליזם והאמנסיפציה. אז יש לנו פה מיהדות שהיא יותר קרובה לקיום הזה, ואני חושב שזה, אם אנחנו ניקח מזה את הדברים, את הרוגע, את הביטחון העצמי הפשוט, את האחווה המאוד בסיסית, את היהדות הספונטנית הזאת, שלא...
יש פה הצעה לזהות.
נכון, הצעה לזהות, שלא מתעסקת כל הזמן בבחינה עצמית ומי אני מול ומול מי אני עומד, שזה הזהות היהודית האירופאית לסוגיה.
שבעצם אתה אומר שכשלוינס מדבר על האחר ושבובר מדבר אני ועל אז, אז זה כל הזמן אינטראקציה שהאחר מגדיר אותי. ופה יש איזה מין חיים יותר פלואידים, זורמים, נכון. מתקיימים, פחות מאוימים אולי.
גם. זה גם אחר מגדיר אותי אחרי המהפכות של המאה ה-18 וה-19, זה אחר שמגדיר אותי באופן דרמטי, כן? קרו המון דברים ששינו לגמרי את אירופה. הם שינו פחות את העולם המוסלמי, וזה שלא היה מול המהפכות האלה להגדיר את עצמנו, גם כן נותן לנו זהות יותר רגועה.
אני רוצה לסטות לרגע משיחת הליברליזם, וללכת לעולמות נוספים שלך. אתה חוקר דתות, ונגענו נגיד בצד הרך של הדתות, במקומות של הרוחניות, של חיפוש המשמעות, של ההתבוננות העצמית, של המסע. מה מנגנון ההקצנה הדתית?
אז אני שוב אני מקשר את זה לזהות, פונדמנטליזם. הוא טכניקה בעצם, מסגרת, פעולה של חברות מסורתיות שנבהלות מהסדר הליברלי, ונבלות ממרחב ציבורי חילוני, ומבקשות להגן על הזהות שלהם. אז יש כל מיני טקטיקות.
הם עושות השתלה, copy-paste עבר לתוך הווה, למרות שכל הנסיבות השתנו.
נכון, אז פונדמנטליזם מתבסס על כמה עקרונות, למשל, שצריך לפרש פירוש צמוד, ובדרך כלל מילולי של כתבי הקודש, שזה בעצם, אתה יודע כיהודי שזה מצמצם מאוד את המשרה והמנעד הרחב של הפרשנויות שהיו במסורת היהודית. פתאום צריך רק פרשנות מסוימת, כן? ואי אפשר, אין 70 פנים לתורה.
אורתודוקסיה, השקפה הישרה, נכונה.
נכון, יש רק פן אחד לתורה פתאום, אז זה. וזה הראייה של העבר כרלוונטי לחלוטין להווה. לא קרה שום דבר שמהותית מבדיל בינינו לבין דוד המלך, כן? מה שדוד, מה שהטוב לדוד המלך, זה טוב בשבילנו, זה מצוין, החוקים כתובים בתורה, לא קרה כלום.
כשהייתי תלמיד בישיבה, הגענו ליסוד של אין מוקדם או מאוחר בתורה. וכשהרבי היה אומר, אם לומדים פרשת שבוע, הוא אומר, רש"י אמר בשבוע שעבר. אני אומר, איך הוא אמר בשבוע שעבר? הוא מת כבר לפני המון זמן. עכשיו, הקטע הזה שבאמת אין מוקדם או מאוחר, ובמובן הזה, העבר וההווה מעורבבים לבלי הכר, זה מנגנון מרתק לא רק בעולם הלימודי, אלא כמעט בהוויה הקיומית.
נכון, נכון. עכשיו, זה יוצר, זה יכול ליצור מין כיס אטום של, של חזרה או, או, או מיזוג בזמן כשאתה בתוך הישיבה, או כשאתה בתוך בית הכנסת. אבל אם אתה לוקח את זה ומנסה להכיל את זה על הפוליטיקה ועל המדינה, זה כמובן מאוד מסוכן.
בסוף, בסוף הספר אתה מסרטט את תוואי הנוף, לא את הפרטים ולא את המשעולים שעולים אל ההרים שאתה שם, אבל אתה כן מציע חזרה לזהות יהודית או יהודיסטית כלשהי, נכון? אומר, יש...
אני חושב שאין ברירה, אני חושב שאין ברירה אלא להעצים את הזהויות שלנו, הזהות הלאומית שלנו והזהות היהודית שלנו, להעצים במובן של לא להתעלם מהן, לא לחשוב שאפשר למחוק אותן, ודאי לרוב האנשים לא מתאים שהזהויות האלה יימחקו, ואני חושב שצריך לכבד את זה.
אז הספר שלך נפתח בסקירה סינופטית של התופעה, של ההיסטוריה שלה, של הממדים שלה, ברור שאפשר להרחיב ולהרחיב עד בלי סוף, אבל את היסודות באמת לבניין אתה שם במקום. ואז אתה נותן לי פתרון שהוא נכון בערך לאזור צפון תל אביב, דרום קרני שומרון. ואני אומר לך, תומר, תחזור רגע למקום הרחב, והאם אתה מסוגל להציע לי נוסחה, אפילו כללית כזו, לכל משבר הליברליזם במערב?
אתה צודק, אין לי. אין לי נוסחה כזאת, אין לי פתרון באמת גדול, או אין לי יותר מאשר כיוון, התחלה של כיוון שאולי יעזור. אין לי פתרון גדול למשבר הליברליזם. מצד שני, אני חושב שאנחנו בתקופה של ערעור ומשבר, אבל אני גם אופטימי מבחינת העולם של לאפשרות שלנו לעבור את המשבר הזה. אני לא יודע לגבי מדינת ישראל, אבל תשמע, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של הליברליזם, אנשים נלחמו על הערכים האלה כנגד כוחות כל כך גדולים. הכנסייה ששלטה בכל דבר, מלכים אבסולוטיים, המונים נבערים שבכלל לא ידעו מה רוצים, הם אנלפבטים, כן?
הריצות הקומוניסטית והפשיסטית והנאצית.
זה כבר בוודאי, זה כבר אחרי שהליברליזם אפילו כבר קם על הרגליים שלו, ואז הם התנגדו לזה. אבל המסע של הליברליזם הוא כל כך ארוך וקשה, ובכל זאת הגענו לסדר הליברלי, שאני אופטימי לגבי הכוח של הערכים האלה להמשיך ולשרוד ולעבור את המשבר הנוכחי. אני, אז אין לי נוסחה פשוטה לאיך יוצאים מזה, אבל אני כן חושב שנצא מזה, ואני משרטט איזשהו כיוון שיכול לעזור.
תשרטט את הכיוון רגע.
הכיוון הוא שוב, להבין שמשבר הליברליזם הוא משבר זהות, לא להתעלם מהצורך של בני האדם בזהות, זה צורך טבעי ובסיסי ולגיטימי, ולאפשר לכולנו לכונן זהויות קולקטיביות שקשורות גם לאחווה, כן, לסולידריות גם, כמו הזהות הלאומית, אני לא רוצה שנהיה בעידן פוסט-לאומי, אני חושב שהזהות הלאומית היא חשובה, כמו הזהות המסורתית היהודית שלנו, אצלנו זה יהדות, אצל אנשים אחרים זה נצרות, לא צריך לזלזל בזה, וזה בסדר שהמדינה גם תיתן כסף, לא צריך הפרדה דת ומדינה שבה המדינה לא משקיעה שקל בענייני דת, אני לא חושב שזה נכון. והזויות האלה יאפשרו לאנשים את הביטחון הבסיסי שהם חלק מסיפור, שהם חלק מחברה, שהם חלק מקבוצה שהיא סולידרית בינה לבין עצמה, וזה יאפשר להם להתנגד לפתרונות זהותיים קלים, מפתים, אבל קטלניים, כמו פופוליזם, כמו פונדמנטליזם דתי, וכמו מצד שמאל זהותנות, פוליטיקת זהויות אנטי-ליברלית.
פוליטיקת זהויות וזהותנות הם לא אותו דבר.
נכון.
כלומר, פוליטיקת זהויות אומרת, צריך לתקן קלקולים שקרו לקבוצות שונות.
נכון.
הזהותני אומר, אתה לא יכול, אתה אשכנזי, לבן, מרחביה, אתה לא יכול לייצג,
נכון.
אשכנזי, לא לבן, לא מרחביה.
הזהותני
נצמד... הוא הלאומן של הזהות.
בדיוק, ממש ככה, נצמד לזהות, ועל חשבון הראייה האוניברסלית, ההומניסטית, של קודם כל כולנו בני אדם. פוליטיקה זהויות ליברלית רגילה אומרת, רגע, יש פה יהודים שהם מיעוט, מגיע להם זכויות, או נשים, מגיע להם זכויות, שחורים וכולי, הומואים, כן? הזהותן האנטי-ליברלי אומר, אני לא רוצה שוויון זכויות, אני לא רוצה חלק שווה בעוגה הליברלית. כל העוגה הליברלית...
ושהסדר לא יהיה.
בדיוק.
אופרייטינג סיסטם חדש.
אני רוצה למחוק את העוגה הליברלית, כי היא לבנה, או קולוניאליסטית, או קפיטליסטית, היא משהו רע, כן? ואני רוצה משהו אחר לגמרי. ואז יש לך כל מיני אנשים כמו מלקום אקס, או פמיניסטיות רדיקליות, כמו אנדריה דבורקין, שאומרות, אנחנו רוצות, לא רוצים שיתוף, לא רוצים שוויון, רוצים משהו אחר לגמרי.
תראה, מכל מה שאמרת, אני לוקח חלק מן הדברים, ושותק לגבי מה שאני לא מסכים. כלומר, אני לא מסכים איתך על סוגיות דת ומדינה, אבל זאת שיחה אחרת לגמרי, כי היא בסוף שאלה גם משטרית וגם ערכית. היא לא רק שאלה של איך מנהלים את התקציב המדינתי. אני מרגיש נלהב מאוד מגילוי שהגיע מאוחר בחיי. לא נולדתי לתוכו, אבל להיות בן אדם אוניברסלי, להיות חלק מכל המין האנושי, ולא רק מאיזה שבט נידח בפאתי יהודה, זה סיפור ענק בשבילי. אוקיי? בדיוק הפוך ממה שאתה מצייר פה.
ממש. אני נולדתי לתוך זה.
אז רצתי מרתון בברלין ב-2008. בכיתי כל המרתון. בסדר? בשליש הראשון בכיתי כי עברנו בכל המקומות שאבא היה בהם עד שהנאצים גרשו אותו בספטמבר 39. אמרתי, יאללה, כל זה הלך לעזאזל, כל ההינטרלנד התרבותי. בחלק השני בכיתי כי היה לי קשה, ובחלק השלישי בכיתי כי פתאום אמרתי, וואו, אני רץ עם כל כך הרבה בני עמים אחרים, ואני שווה בין שווים, קשה בין קשים. אז בשבילי הסיפור הגדול האוניברסלי הוא נרטיב אדיר, וכאן יכול להיות שזה מתח בינינו.
אני כמובן, אגב, לא רוצה למחוק את הסיפור האוניברסלי, הוא חשוב לי מאוד.
לגמרי, 100%. והדבר השלישי, שהוא, אני רוצה להשאיר אותו בצריך עיון, בסדר? אני באמת לא יודע איפה הוא נמצא, וזאת הסוגיה של האם ניתן לייצר איזונים בין הפונדמנטליזם לבין הליברליזם, כמו שיצרנו בין הדמוקרטית לליברלית. האם לא מדובר כאן במלחמת בני אור ובני חושך יותר קשה? מאשר רק הסדרה.
לא, אני לא חושב ש... אני שוב אומר, צריך להתנגד לפונדמנטליזם. לא,
אבל מה זאת התנגדות? מה התנגדות? זה יכולה להיות, אני שם פוסטר, אני צובע גרפיטי על לא יודע מה, והתנגדות יכולה להיות עד מקום של מלחמת אזרחים במדינה הנקראת, בין ליברל לפונדמנטליסט.
הייתי קודם כל מאוד שמח אם לא היו נותנים לגיטימציה לפונדמנטליזם, למשל, כן? אם ממנים שרים בכירים, אנשים שבסופו של דבר רוצים לחתור תחת הדמוקרטיה הישראלית והסדר הליברלי בישראל, זה גרוע.
אני יודע מה הפתרון שלו הייתי תומר פרסיקו הייתי מציע, אבל אני לא תומר פרסיקו, אז מה? לא הצעתי אותו.
ספר לי, אולי...
מדיטציה יהודית, התפקוד של תרגולת רוחנית מודרנית ביהדות זמננו.
אני בעד מדיטציה, נכון.
נכון, זאת עבודת הדוקטורט שלך, נכון?
נכון, נכון.
וחשבתי שיש
שבא, פה... שבא כמובן, כי אני בעצמי מתרגל מדיטציה.
אז חשבתי שיש פה הצעה מאוד מעניינת לסינתזות לא טבעיות, שמאוד טבעיות.
כן, טוב. הלוואי, הלוואי שכולנו נעשה מדיטציה, אבל האמת היא ש... אני לא חושב שהחלום הזה יתגשם.
אבל לפחות אפשר להחליף את המנטרה. תומר, אתה בעבורי שיחה גם מרתקת וגם מאוד מאוד מלמדת. אני פשוט אסיר תודה, תמשיך.
אברום, תודה רבה על ההזמנה. באמת כיף גדול, תודה.